בוקר טוב, דוד.
בוקר אור.
תספר לנו קצת מה זה בדיוק לעסוק בעתידנות.
חקר העתיד זה תחום שהוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו בעצם חוקרי מערכות, ואנחנו מנסים להבין כיצד מערכות מתפתחות. כאשר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלמערכות יש היגיון, יש היגיון אימננטי בתוכן, ואנחנו מחפשים את ההיגיון הזה. ברגע שאנחנו מוצאים אותו, אנחנו עושים אותו בתוך מודלים, נותנים למודלים הללו מאמנות ותקפות, ועזרת המודלים הללו אנחנו מנסים להבין מה יהיה השלב הבא במערכת. זה יכול להיות מערכות כלכליות, חברתיות, טכנולוגיות, זה באופן כללי התחום בשני משפטים.
מה הכלים שבו משתמשים העתידנים?
הכלים שלנו הם מאוד מגוונים, החל ממודלים מתמטיים ומודלים סטטיסטיים, על מנת לנסות להבין דפוסים של התנהגויות של מערכות, וכמובן, הכי חשוב זה לא רק הדפוס, אלא להבין אם יש היגיון שמייצר או מחולל את אותו דפוס.
אז בוא רגע נחזור אחורה לשנת 2016, ואפשר להגיד שרוב המומחים פספסו, למשל את הברקסיט וכמובן את בחירתו של דונלד טראמפ. אז אולי בכל זאת אי אפשר בדיוק לחזות את העתיד?
אי אפשר לחזות את העתיד ברזולוציה של ספציפית דונלד טראמפ, אבל אפשר לחזות את העתיד בצורה של מגמות שהולכות וקורמות אור וגידים. למשל, התופעה של דונלד טראמפ והתופעה של ברקסיט היא תופעה שאפשר בהחלט היה לזהות אותה, ואפילו זיהינו אותה בכל מיני צורות. אני אתן לך רק את זה בקצרה, המודל שמאחורי הזיהוי של התופעה הזו. במשך אלפי שנים, החברה האנושית הייתה בנויה בצורה של אלפיון אחד למעלה, וכולם היו למטה. לא לחינם, מישהו קרא לחברה האנושית לפני כמה מאות שנים, הוא קרא לנו למיזרבל, עלובי החיים. המהפכה הגדולה של 300 השנים האחרונות, זה שעיצבנו את החברה בדרך אחרת. בנינו את החברה במאבק דמים לא פשוט, 10% למעלה, 70% באמצע, ותמיד היו 20% למטה. מה שקורה בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, זה זעזוע עמוק במבנה הזה. כאשר הגלובליזציה היא שמניעה את זה, על מנת להתחרות בעולם, 10% למעלה לא יכולים כבר להיות היזמים והחוקרים וההוגים וכן הלאה. על מנת שחברה תצליח להתחרות גלובלית, היא צריכה לייצר מתוך אותם 70% שבאמצע, עוד לפחות 20% או 30% שיעלו למעלה ויהיו הוגים ויזמים ומשכילים. בדרך הזו, האמצע מתכווץ. ולא רק שהאמצע מתכווץ, אלא חלק מהאמצע גם יורד למטה. ואנחנו קוראים לזה הפער בין העשירונים העליונים והעשירונים התחתונים הולך וגדל, כאשר העשירונים שהיו באמצע והיו מסעת נפשם של פוליטיקאים במשך המאה ה-20, איבדו את הביטחון שמישהו בכלל מטפל בהם. ופה אתה יכול להבין את הקונטקסט למשל של טראמפ, שבא ואומר, אני אחזיר את המצב לקדמותו, אני אדאג לכם, אתם אנשי מעמד הביניים, שאיבדתם את הביטחון שלכם, ואיבדתם את הביטחון שלכם בגלל הגלובליזציה, ואותו דבר הברקסיט. הרבה מאוד אנשים בשטח למטה מפוחדים שהתחרות הגלובלית הזו גרמה לכך שהמעמד הביניים התרסק, והוא כבר לא בטוח, והם גם רואים שחלק מהם עלו למעלה, והם לא מצליחים לעלות למעלה. אז זה הקונטקסט ההיסטורי של תופעות כמו טראמפ וברקסיט, כך שאפשר היה לזהות את זה, זיהינו את זה, וכמובן אנחנו רק בתחילת הדרך. יש עוד דברים רבים שמחכים בתהליך הזה. אחד מהם זה יכול להיות בהחלט שאנחנו נכנסים ל-2017 והשוק האירופי יתפרק למקבצים יותר קטנים של מדינות, לא 28 מדינות שאנחנו מכירים היום. וזה חלק מאותה מגמה שהסברתי לפני כן, של התרסקות המעמדות.
תגיד, מה אתה באמת חושב שיקרה עם דונלד טראמפ בשנים הקרובות?
אני מגיע מתפיסת, מההבנה של מערכות שאומרת שמי שיוצר את ההיסטוריה זה לא האדם הספציפי. זה לא הסוגיה הידועה אם איינשטיין לא היה נולד, האם מישהו היה מציג לנו את תורת היחסות. אם היטלר לא היה נולד, האם הייתה מלחמת העולם השנייה? אנחנו מאמינים שכן, זה לא אדם, אלא זה קונטקסט היסטורי, זה כוחות אדירים שפועלים. והאדם הוא, יש בו, יש לו תפקיד של סגנון, תפקיד של לחזק דברים קטנים בפריפריות וכן הלאה. כך שמי שחושב שדונלד טראמפ הולך לשנות את העולם, זה כמו אנשים חשבו שברק אובמה ישנה את העולם, לא משנים עולם, אדם לא משנה עולם. יש אמרה מאוד יפה שאם אני לא טועה, פרס אמר אותה, הוא אמר שמנהיג חושב שהוא יכול לשנות את העולם, הוא לא מבין שהעולם הוא שמשנה מנהיגים. כך טראמפ יכול לומר הרבה דברים, אבל יש כוחות אדירים שלאט לאט יהיה ער אליהם, שהם יכתיבו לו כל מיני תהליכים, והוא ייתן לזה כמובן את הסגנון האישי שלו, ואת הדגשים הקטנים שלו, ובסך הכלי יש כוחות כלכליים וכוחות גיאופוליטיים וכוחות חברתיים וטכנולוגיים שעובדים על כולנו והם עוטפים את כולנו. ואנחנו שחקנים בתוך דרמה גדולה מאוד של ההיסטוריה של המין האנושי.
קראתי באחד המאמרים שלך שאתה חוזה שסין, אחת המעצמות הגדולות בעולם, תקרוס כלכלית, ודווקא ישראל, המדינה הקטנה שלנו, תסגשג. תוכל להסביר?
הרבה מאוד ספרות מדברת על כך שהמבנה של סין הוא לא הגיוני. מבנה כלכלי, מבנה חברתי ופוליטי הוא פשוט לא הגיוני, הוא לא sustainable, הוא לא בר קיימה. והשאלה היא, מה בדיוק שם הוא לא בר קיימה ומתי המערכת תקרוס. עכשיו, לקרוס זה לא אומר שקורסים לחלוטין. תקרוס זו הדוגמה של... שכבר התרחשה לאורך אלפי שנים בהיסטוריה של מעצמות גדולות ושל מדינות שהן אוסף גדול מאוד של קבוצות אתניות ותרבותיות כמו סין וכמו ברית המועצות לשעבר. גם ברית המועצות זו אותה מערכת שהיא הגיעה לשלב של מורכבות גבוהה מאוד, קבוצות מאוד שונות עם אינטרסים מאוד שונים וממשל מרכזי מאוד מאוד נקרא לזה אלים, כי זו דרך היחידה להחזיק קבוצות מגוונות מאוד, אתה חייב להיות מאוד קשוח, ושם בדרך כלל אין דמוקרטיות. בסופו של דבר מערכת כזו לא מצליחה לנהל מורכבות כזו, ואז היא אומרת לעצמה, יא תעזבו אותי, לא, כל אחד ילך לדרכו, אני אתרכז בחזרה בקור שלי, ואני לפחות אדאג שהליבה שלי לא תתמוטט, כמו שקרה ברוסיה, ואחר כך מתחזקים בחזרה. אותו דבר כנראה הולך להתרחש בסין. סין זה משהו לא נכון, תיקח רק את העובדה הפשוטה שמתוך כמיליארד וחצי איש, 400-500 מיליון איש מרוכזים בחוף, וכל האינלנד הוא במצב קשה. תחשוב על זה שהדמוגרפיה שם היא לא נכונה, עשרות אחוזים של אנשים בני 65 ומעלה, ללא רשתות סוציאליות. פערים גדולים מאוד בהכנסות בין החוף לבין האינלנד. פערים גדולים מאוד בתוך הקבוצות, בתוך החוף. כל הדברים הללו הם סימנים ברורים מבחינת מערכת, שזה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. זה גם לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן בקצב צמיחה כזה, כאשר כל העולם כבר מתחיל להתאושש או לייצר מגמה כנגד הגלובליזציה. כך שהנה זה רק דוגמאות קטנות שמראות שאולי כמו שקרה לברית המועצות לשעבר, גם סין יכולה למצוא את עצמה במצב שהיא לא תהיה מסוגלת לנהל את המורכבות הזו בעלויות כל כך גדולות מאוד ועם רכשים תת-קרקעיים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים שמזעזעים כל הזמן את היסודות של כזו אומה. אז הרבה מאוד מחקרים מדברים על כך שסין will implode מבפנים, זה לא מבחוץ, זה לא מלחמות גדולות. עכשיו, implode זה לא אומר שגם נעלמים, זה אומר שנכנסים לשלב של מצוקה שיכולה לקחת 10, 20, 30 שנה. אחרי זה מתאוששים עוד פעם, אבל זה לא מה שאנשים חושבים. אין מערכת שכל הזמן גדלה, אין כזה דבר בטבע. יש תמיד, תמיד עליות ומורדות, את העליות אנחנו מחפשים, ואת המורדות אנחנו גם כן מנסים לראות מה אפשר לעשות, על מנת להתכונן אליהם.
אתה מדבר על התקופה הקרובה, עוד שנה, שנתיים, או עוד 10-20 שנה?
לא, הסימנים הם כבר הולכים ומתנבאים. אנחנו מדברים ממש בשנים הקרובות.
דוד, דיברנו על סין, דונלד טראמפ, הברקסיט. בוא נחזור עכשיו לישראל. אתה חושב שעתידה של ישראל באמת אופטימי ויהיה סגסוג כלכלי וחברתי?
טוב, קודם כל זה ישראל עולה ומסגשגת. אנחנו כבר מדברים על זה 20 שנה. כולם אומרים, לא, עוד מעט תהיה פה בלגן ועוד מעט תהיה פה. יש כוחות במדינת ישראל שמרבית אנשים לא מודעים אליהם. שוב, מנקודת מבט מערכתית. תן לך למשל דוגמה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבנויה, המדינה המערבית והמתועסת היחידה, שבנויה בצורה שהיא דומה לעולם השלישי, אבל יש לה יתרון בלתי רגיל, וזה שכ-45% מהאוכלוסייה שלה נמצאים עד גיל 25, מ-0 עד 25, זאת אומרת אוכלוסייה מאוד צעירה. בדרך כלל סוג האוכלוסיות הללו הוא בעולמות מדינות מתפתחות או במדינות נכשלות. כאשר אתה מביא כזאת תרכובת דמוגרפית למדינה מפותחת, זו קבוצה של אנשים יזמים, זו קבוצה של אנשים בריאים, זו קבוצה של אנשים חושבים, זו קבוצה של אנשים צורכים, ולכן זה כוח שמניע, אנחנו קוראים לזה the driving force, לצמיחה כלכלית. אז the driving force הזה, חלילה, אם כמובן אין קטסטרופות, אבל ה-driving force הזה בסופו של דבר מניע את הכלכלה, הוא מניע את היזמות. לא לחינה, מדינת ישראל היא מדינה של יזמים, כי יש הרבה מאוד מוחות צעירים שרוצים להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלהם. כי אנחנו גם יודעים למשל מה גיל היצירתיות של היזם. בדרך כלל זה בגיל 25 עד גיל 40, משהו כזה. כאשר יש קבוצה גדולה של אנשים שנמצאת בגיל הזו במדינה כלשהי, בהכרח, בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים יהיו יזמים, הרבה מאוד אנשים יהיו צרכנים, הרבה מאוד אנשים גם יצליחו. וכך אתה מנסה לאתר את אותם משתנים שהם, כמובן, משתנה אחד זה לא מספיק, אבל יש משתנים רבים שחוברים יחד, והם אלה שיוצרים את מה שאנחנו קוראים צמיחה והתפתחות.
נעבור לדבר עכשיו קצת על אוסטרליה, והרבה מהמאזינים שלנו רוצים לדעת מה אתה חושב על המדינה שלנו פה. אבל קודם, אתה ביקרת פה בעבר?
כן, כמה פעמים, אפילו במלבורן.
מה הייתה מטרת הביקור?
בדרך כלל הוזמנתי לכנסים. הפעם האחרונה שהייתי לפני 3-4 שנים, אני טועה, זה היה אוניברסיטת מונה, שעשינו כנס על החוקה במדינת ישראל. והזמינו אותי לתת הרצאה, וכך באתי לבקר. שנים לפני זה הייתי גם חלק מכנס של טכנולוגיות עתידיות, אני עוסק בטכנולוגיות עתידיות, כך שאת מלבורן כבר הספקתי להכיר לא מעט.
אז ככה, בשני משפטים, לאיזה כיוון מתפתחת אוסטרליה?
אוסטרליה זו אחת המדינות כמובן המתפתחות, בגלל שהיא מושכת הגירה, והגירה יש לה יתרונות בלתי רגילים. כמובן צריך לוודא שהגירה הזאת תגיע מקבוצת גיל מאוד ספציפית, על מנת שאוכלוסייה תתפתח בעזרת הגירה, המאגרים צריכים להיות בני 25-35. אם אתה מביא מאגרים בני 60 ומעלה או אפילו 55 ומעלה, ההגירה הזו לא יוצרת את אותו אפקט כמו הגירה של אנשים צעירים, כי המאגרים הצעירים בדרך כלל הם גם יזמים, הם גם עובדים קשה יותר וכן הלאה. כך שאוסטרליה יש לה את אותו מבנה, מה שקרה לארצות הברית לפני 150 שנה, ומה שקורה למדינת ישראל במשך 50 השנים האחרונות. ולכן אוסטרליה יש לה עדיין מרחבים גדולים מאוד, יש לה עדיין משאבים, יש לה עדיין מקום להתפתחות, ולכן אוסטרליה נמצאת ברשימת המדינות שתלך ותתפתח בעשורים הבאים.
יש לך תוכניות לבקר פעם נוספת?
אם נרצה השם, מי יודע.
פרופסור דוד פסיג מאוניברסיטת בר אילן בישראל, אני מאוד רוצה להודות לך הבוקר, ושיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, עמית, חג אורים שמח ושנה טובה.